אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו כאן ברדיו על הגל, הרדיו של הדס הנעורים, ויש לנו היום אורח מאוד מאוד מיוחד, היוצר מוקי. שלום מוקי.
שלום מאוד.
וכמובן את נועה אריאלי.
שלום לכולם.
ואנחנו נורא מתרגשים כי יש פה עוד המון אנשים באולפן הקטן שלנו, אז אנחנו בעצם ממשיכים את הרעיון ברדיו, ונועה, כן. מה את הולכת לשאול את מוקי, ותודה שהגעת אלינו היום.
טוב. מוקי, השאלה הראשונה שלי אליך זה איך הגעת לעולם המוזיקה?
כיתה ת' חברים שלי ואני הקמנו את הלהקה הראשונה שלנו, היא התגלגלה בהמשך, וכשהיינו בתיכון הפכנו להיות, קראו לנו שבק סמך, אנחנו זכינו בתחרות להקות במועדון גדול בתל אביב שקראו לו הרוקסן, שזה היה המועדון הכי גדול וחשוב אז, שנות ה-90 של לפני, וואלה, כמעט 30 שנה. ואחרי התחרות להקות כאילו גילו אותנו, קיבלנו הצעה לחוזה, לעשות אלבום, ומשם העסק התגלגל, והאלבום הראשון שלנו יצא כשהיינו, חלק מאיתנו היו בתיכון, חלק כבר היו חיילים. הלהקה הוציאה 4 אלבומים, אחרי זה עוד 2, סך הכל 6. ואחרי שהלהקה התפרקה, אז אני יצאתי בקריירת סולו. האלבום הראשון שלי יצא כשהייתי בן 27, אלבום הסולו שלי הראשון, ומאז יצאו לי 8 אלבומים, האחרון שבהם יצא לפני 4 חודשים.
יפה.
ואני בן 48 היום, אז אם את שואלת כמה זמן זה קורה, כן.
אחד הדברים שאנחנו מתעסקים איתו פה היום המון, אז בעצם לפי מה שאתה אומר, אז לא היו לכם קשרים, הייתם פשוט מוכשרים, הבאתם משהו חדש, זכיתם בתחרות בזכות עצמכם.
היינו להקה של חבר'ה מתיכון ביבנה. עכשיו, צריך להבין, המוזיקה קרתה אז הרבה יותר מהיום בתל אביב. אם אתה לא בתל אביב, ואין לך קשרים, ואין לך אבא מפורסם וזה, ואתה כאילו מגיעים חבורה של ילדים מיבנה, שאף אחד לא יודע מה זה האחור הזה בכלל, ופתאום כאילו זה מתחיל לעבוד, זה קרה רק בגלל שהדבר שהבאנו היה משהו שונה. אני חושב שכל החבר'ה, כאילו הקהל שלנו אז היה בעיקר תיכוניסטים בחטיבה וכאלה, ולמה זה קרה? כי אני חושב שהם ראו שזה להקה של חבר'ה, ובכל כיתה, בכל מקום בזה, תמיד יש חבר'ה, יש מלא, כאילו, לא חייב שאת החבורה שלו. כל חבורה כזאת ראתה, זה חבורה כמו שאני עם החברים שלי, והם עושים, כאילו, הם עשו להקה. זה להקה של חבר'ה. ואני חושב שזה היה מה שתפס אנשים. מעבר לזה שזה היה גם המילים וגם המוזיקה, היו דברים שלא היו פה קודם. אז זה היה חדש, ומי שמחפש את החדש זה תמיד הצעירים, לא המבוגרים. מבוגרים לא, אין להם כוח לדברים חדשים במוזיקה בדרך כלל. מגיע גיל שאתה כבר לא, היכולת שלך לספוג מוזיקה חדשה היא הולכת ונעלמת. אבל כשאתה בן 16, כל מה שאתה רוצה רק לשמוע עוד מוזיקה חדשה, מה חדש, מה קורה, איזה דברים מגניבים יוצאים עכשיו. וזה מה ששבק בעצם, לשם מה הגענו. ככה זה התחיל.
ואם מסתכלים על העידן שלנו היום, שזה כבר לא התחרויות שלה, זה הכל עובר לריאליטי, ויש מוזיקאים מוכשרים, בני 15-16, איזה טיפ אתה יכול לתת להם, שבכלל, מה הדבר הכי נכון להם לעשות כדי שיראו או ישמעו אותם היום?
היום זה עולם שבו אתה יכול להעלות כל דבר שאתה עושה, כל פוק שאתה עושה בבוקר, אתה יכול להעלות אותו לטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, whatever, מה שכלא קורה, אני יודע, וכאילו מיד, ליוטיוב, אתה מיד מגיע להמון המון אנשים. אבל זה לא מה שיהפוך אותך למוזיקאי טוב יותר. מה שיהפוך אותך למוזיקאי טוב יותר זה לנגן כמה שיותר, עם כמה שיותר אנשים, למצוא את החבורה של אנשים שיטה, אתה מצליח לתקשר ולייצר ביחד מוזיקה, להופיע, איפה שאתה רק יכול, להופיע, להופיע, להופיע. יש המון המון אומנים, במיוחד בדור היום, שהכל קורה במחשב, שכשאתה שם אותם ליד מחשב, הכל קורה. אבל אז אתה שם אותם על במה, ואין להם שום נוכחות על במה. הם לא יודעים איך להופיע, הם לא יודעים איך לתקשר עם קהל, הם לא יודעים איך להגיע לקהל, הם פשוט רוצים להיות מפורסמים. אבל מוזיקאי, בשביל להיות מוזיקאי, צריך לשים את זה בצד וללמוד איך להופיע ולעבוד בזה כמה שיותר, להופיע כמה שרק אפשר, איפה שרק נותנים לך במה, כך ותופיע. כי ככה אתה צובר ניסיון, ככה אתה בונה אופי, ככה אתה בונה עמוד שדרה של מוזיקאי. אז כמה שיותר לכתוב, כמה שיותר להופיע ולייצר מוזיקה עם עוד אנשים. זה ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת למוזיקאים היום.
כמה יש השפעה לקשרים?
אין.
שזה מילה אסורה כזאת.
בולשיט.
אז אתה אומר לא, אתה טוב, אתה טוב, גם היום.
לגמרי. ברור שאם יש לך קשרים ואם יש לך כסף, נגיד, לצורך העניין, דיברנו בדיוק קודם על... נגיד, יש מוזיקאים שבגיל מאוד צעיר, נגיד, להורים יש כסף, אז קונים להם. אם זה ציוד ואם זה היכולת להשקיע בילדים, זה תמיד עוזר. אבל עדיין, הבסיס של הדברים, גם היום, גם בעידן ה-AI הזה, עדיין הבסיס להכל הוא כישרון ועבודה קשה. למי שאין לו את זה, זה לא יקרה גם אם יש לו מיליון קשרים ומלא מלא כסף.
יש לנו שאלה מסטלה, מנהלת הרדיו.
כן, סטלה.
היא שואלת מאיפה הגיע השם מוקי.
השם שלי זה דני, דניאל בתעודת זהות, אבל דני...
דניאל מה?
ניב.
דניאל ניב.
אבל אף אחד לא קרא לדניאל אף פעם, זה דני, כן? אבל מוקי, זה, כשהיינו בכיתה, גם כן, בערך בכיתה ט', אז היה לנו כינויים לכל אחד בחבר'ה. אחד היה פלומפי, אחד היה פילוני, אני הייתי מוקי. זה שמות שהם באו, א', זה היה חצי בדיחה, אבל לכל אחד הייתה סיבה, נגיד מוקי זה שם של דמות מסרט, שנקרא, עשה את הדבר הנכון.
אבל זה גם מוקי כלב קאט.
זה לא קשור.
אבל זה אני גדלתי.
זה את אוסף, זה את אוספת. בכל מקרה, זה דמות מסרט, שהחברים שלי החליטו שאנחנו דומים, פשוט נדבק השם, וזהו, אני תקוע איתו for life. זה לא היה
בכוונה. אתה אוהב אותו?
נוח לי שבבית אני דני, ובחוץ אני מוקי, כי זה כאילו מייצר אצלי איזושהי הפרדה. זה לא שאני בן אדם אחר, זה אותו בן אדם, אבל מוקי יכול, מוקי זה בחוץ.
למה אני שואל אותך? כי למשל נצ'י, נצ'י החליט שהוא חוזר לשם שלו, כן. והוא מבטל את הנצ'י, זה מעשה מאוד אמיץ, לא הרבה עושים.
נצ'י עשה את זה כי הוא למד לקח ממני.
אוקיי.
חד נשמעית. הוא הבין שאם הוא נשאר עם השם... נצ'י זה ילד שגדל אצלי. לא אצלי בבית, כן, אבל הרחתי אותו כבר לפני 10 ו-12 שנה, כשהוא היה צעיר, והוא מגיע לכל ההופעות שלו בשורה הראשונה, מעריץ, והמון המון דברים, אני גם התארחתי אצלו באיזה קליפ, וכאילו חברים, ורביד, בגיל יותר צעיר ממני, הבין שאם הוא לא עושה את המוב עכשיו מהשם שלו, מנצ'י, מהכינוי לשם האמיתי שלו, אז הוא שער עם השם נצ'י גם בגיל, עכשיו אני בן 48 ונשאר עם השם מהבית ספר, לפעמים זה נחמד, לפעמים זה קצת מוזר. אני חושב שהוא לקח מזה את הלקח ואמר, אני חוזר את רביד. למרות שאני חייב להגיד שרביד פלוטניק זה שם נורא לא סקסי.
נכון, אבל, לא מתחבר, אבל דניאל ניב זה וואו.
אבל לא משנה, אבל עדיין זה השם שלו והוא הולך איתו והוא נאמן לו וזה נכון בשבילו.
אבל חשבת מתי שאולי אתה...
כן, חשבתי, אבל אני פשוט עצלם מדי בשביל להתחיל להסביר לכולם את זה, והשם כבר נשאר וכבר עשיתי אותו דרך... 14 אלבומים, מאות שירים, וואי, כאילו, אני כבר, אין לי מה לשנות אותו. זה השם שלי, ואני חי איתו בשלום ובכיף.
אוקיי, אז קודם כל למדנו מי זה דניאל ניב.
נכון. נורא יפה גם השם שלך.
נכון,
תודה.
באמת יפה.
טוב, השאלה הבאה...
כן. ממי חושב... השאלה הזאת?
ממני.
אוקיי.
אתה חושב שהיית משנה משהו בדרך שלך?
יש משהו שהיית עושה אחרת?
כן. כן, יש דברים שהייתי משנה... זה לא עניין של חרטה, כמו עניין של הבנה בדיעבד. המון המון שנים הייתי, לא רציתי להתעסק בכל מה שקשור לניהול, ונתתי לאנשים אחרים לנהל את הדברים עבורי. אמרתי, אני אומן, אני אעשה אומנות, וכל השאר, כאילו כל השאר העניינים הטכניים והניהוליים וזה, אני אקח אנשים שהם יעשו את זה בשבילי. וזו טעות. כי אומן צריך לדעת להיות מעורב בכל פרט ופרט בעבודה שלו, וגם בניהול שלו, גם אם אתה לוקח אנשים שיעבדו בשבילך, אתה עדיין צריך להיות on top of things, כל הזמן להיות מודע בדיוק מה קורה, כל שקל לדעת לאן הוא הולך, כי יש בזה, זה תחום נורא פרוץ, אני יכול לספר שגם כלהקה וגם בקריירה הצולו שלי, אין סוף פעמים גנבו אותנו מכל הכיוונים,
שזה מה...
זאת אומרת שהעלימו מאיתנו מספרים, שחברות תקליטים לא דיווחו על הכנסות, כל מיני דברים. היום ילדים שמתחילים דרך הם הרבה יותר מודעים, הרבה יותר מיינדד לעניין של הכסף. אנחנו כשהתחלנו, אני יכול להגיד שעד שלב מאוד מתקדם בקריירה שלי, בכלל כסף לא היה עניין, לא עניין אותי. עניין אותנו לעשות את השיר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. היום ילדים 16-17 עושים שיר ורוצים את השקלים, לראות אותם עכשיו, איך אני עושה מזה כסף. זה בסדר, אבל לנו זה לקח הרבה מאוד זמן להבין שהכסף זה חלק מהעניין, כאילו שזאת העבודה שלנו, כי עשינו מה שאנחנו אוהבים, לא קלטנו שזה עבודה בכלל. אז זו זכות גדולה לעבוד במשהו שאתה אוהב, אבל זה עדיין עבודה, ואתה צריך להיות מעורב בכל דבר שקורה בה.
כן.
רגע, בואי נראה, יש מישהו שרוצה פה מהקהל?
השאלה היא אם הוא חושב שזה נכון לערב פוליטיקה ומוזיקה.
זה שאלה
תלוי,
פוליטית.
זה תלוי, זה תלוי, תלוי באומן. יש אומנים שמתאים להם ונכון להם, ויש אומנים שלא מתאים להם ולא נכון להם. זה בחירה של האומן. אני חושב שאומנות היא שיקוף, בין השאר, היא שיקוף של החיים. אוקיי? מה שלא קורה בחיים, לא יקרה באומנות. זאת אומרת, אומנות, אתה לא יכול לעשות שיר על אהבה, אם אין בחיים האמיתיים אהבה. אתה לא יכול לעשות שיר על שום דבר, אם הוא לא קיים. זאת אומרת, אומנות היא בעצם דרך לזקק את מה שקורה בחיים בחוץ. ולהביא את הדבר, את הלב של הדבר. אז פוליטיקה, במיוחד פה בארץ, חלק מהחיים שלנו, לברוח ממנה, לא יעזור לאף אחד. צריך להתמודד איתה. זה לא מה שאתה חייב לקחת עמדה. אני תמיד אומר שאומן לא חייב להיות מחויב לאג'נדה פוליטית. הוא צריך להיות מחויב לעצמו. ואם העצמו שלו, הוא באמת, הוא חי פוליטיקה, והוא בדמו, ברוחו, בנפשו, אז הוא יכול גם לכתוב על זה. אותי לא מעניין לכתוב מוזיקה על פוליטיקה. אני כותב מוזיקה על אנשים, אני כותב שירים על אנשים, על החיים. זה אף פעם לא עניין אותי לבוא עם אמירה פוליטית בתוך השיר. אם מדברים איתי, או שאנחנו מדברים פה, ושואלים אותי דעתי על פוליטית, אני יכול לענות אם בא לי. ובתוך השיר זה פחות מעניין אותי. כי השירים בעיניי הם דבר הרבה יותר גבוה מהפוליטיקה. אבל היא קיימת, ולהתעלם ממנה לא יעזור לאף אחד. אם אתה עושה איתה משהו או לא, זה כבר בחירה שלך כאומן.
יש אחת התוכניות שלנו פה, שאנחנו מדברים על לחצים של מתבגרים, אנחנו קוראים לזה הקפה של היום. מה זאת אומרת? שכשמתבגר מגיע לגיל 18, סיים י' ב', whatever, הולך צבא, כן, לא משנה, מגיע איזושהי קפה שהוא מבין, שהוא לא הבין את החיים עד הרגע הזה. שמה שהוא חשב זה לא, עכשיו זה יכול להיות בכל תחום. מה שמעניין אותנו לדעת זה, מה הייתה הקפה שלך? בכלל, זה לא חייב להיות במוזיקה, once הגעת לגיל 18, ואמרת, רגע, וואי, אני חשבתי שזה לגמרי אחרת.
קודם כל, אני לא חושב שזה קפה אחת.
לא, לא, אנחנו בדרום שלו. אנחנו רוצים את הראשונה. כמות אותו שם.
אני חושב שלי הצבא היה סוג של קפה. אני גדלתי בשכונה של אנשי צבא, ביבנה. כל השכונה שלנו, אני והחבר'ה שלי, וזה, ההורים שלנו היו אנשי צבא. אבא שלי היה איש צבא, היה אלוף משנה. גדלנו לתוך הדבר הזה. ועד שאתה מגיע לצבא בעצמך, להתגייס, זה נראה לך ברור, אתה רגיל לראות את כל השכונה על מדים, ומכוניות של צבא בחנייה. וכשאתה מגיע לזה בעצמך, פתאום זה אחרת. אני זוכר שאני הגעתי לבקום, עכשיו אני כל החיים גדל עם פלאפלים וחרבות סביבי בדרגות, פתאום בא איזה אחד עם שתי פסים, אומר לי מה לעשות, למה מי אתה? כי לקח לי זמן להבין בכלל, שהחיים האמיתיים זה לא השכונה שלי. אז אני חושב שבצבא, התגייסתי לשריון.
אוי.
כן. אז אני חושב ששם, שם הבא, כאילו, השבוע הראשון שהתגייסתי, לא הייתי בשירותים כל השבוע. אני חושב שזאת הקפה הראשונה שלי.
זאת אומרת, חבר'ה, תלכו לשירותים, אחרת זה בעיה.
שבוע שלם לא עשיתי
כך. הטירונות לא משנה, שירותים תעשו.
כן. אז זה הקפה הראשונה עכשיו של הצבא.
את רשמת את זה?
אני אשם.
זה מוקלט, זה מוקלט כפר. ישמש נגדי גם ב...
משל מי השאלה?
של ערן.
זה צ'יצ'ו שואל. צ'יצ'ו שואל.
כן.
אם אתה חושב שאפשר ללמד להיות פרפורמר, או שאם לא נולדת עם זה, לא נולדת, לא יעזור כלום.
ללמד להיות פרפורמר, אפשר לעזור, אבל יש משהו שצריך לבוא ממך. פרפורמר זה אומר שאתה כולך עם תשוקה לדבר הזה, ואתה רוצה לעשות את זה, וזה בוער בך. עכשיו, אם זה בוער בך ויש לך את זה, אז אפשר תמיד לשפר, אפשר ללמוד טכניקות, אפשר לדעת איך להתקדם, אבל אתה לא יכול את הבסיס של הדבר הזה ללמד, או שאתה בזה, או שאתה לא בזה.
יפה. עוד מישהו רוצה לשאול? כן? כן? שאל. איך אתה עם מוזיקה מזרחית, יהודה שואל?
אני חושב, זה אולי לא...
זה מוזיקה מזרחית, אתה יודע, זה כל עולם, יש את הניבים שלו, זה הכללה.
כן, זה שם מאוד כללי.
זה שם כללי.
אני חושב ש מוזיקה טובה, זו מוזיקה טובה, היא לא מוגבלת לז'אנר. אני יכול לשמוע שיר ים תיכוני נהדר וליהנות, ולשמוע שיר ים תיכוני תחת ולהגיד שהוא תחת. כמו שאני יכול לשמוע שיר רוק נהדר, להגיד זה שיר נהדר, ולשמוע שיר רוק תחת ולהגיד שהוא תחת.
אוקיי, יותר מדי המילה תחת, ואנחנו בכפר נוער.
זה לא קשור לז'אנר, גם לבני נוער יש תחת.
לא, ברור, ברור.
זה לא קשור לז'אנר, מוזיקה היא מוזיקה, כשהיא טובה היא טובה, וכשהיא לא טובה, בעיניי, שוב, ברמה האישית, כל אחד עם דעתו וטעמו, כשהיא לא טובה היא לא טובה, זה לא קשור לז'אנר.
גם תכלס אנחנו מזרח תיכון, אז להגיד היום מוזיקה מזרחית, לא אומר לנו כלום, תכלס. כי הכל זה, כל מה שמגיע ממזרח תיכון הוא מזרחי תכלס. אה, כן, אם לא קיבלת תשובה, כן. אם אתה מתחבר לאיזשהו סגנון אוריינטלי יותר, או...
יש, אני יכול לקחת מזה, אני יכול לקחת מהמוזיקה הים תיכונית, מה שנקרא, אלמנטים. יש לי בהרבה שירים, אם זה כלי נגינה מסוימים, אם זה תווים מסוימים, אבל אני לא עושה מוזיקה ים תיכונית, מה שנקרא סטרייט ים תיכוני. זה לא הסטייל שלי. כן, אבל, ואני גם לא איזה מסלסל גדול, כן? זה לא הסטייל שלי, אבל אני כן יכול לקחת אלמנטים משם. אז אם תרצו לשמוע, למשל, אחרי שנסיים פה, אתה יכול להקשיב לשירים שלי, יש שם נגיד שיר שנקרא שבק מיוזיק. שבק מיוזיק הבאנו תזמורת מירדן, של 6 נגנים ערבים מירדן, שכל השיר ניגנו פרקשן וכל מיני טבלה וכל מיני כלים ים תיכוניים מדהימים, והם ניגנו נפלא, ועשינו מזה היפ-הופ. אז תשמע את השיר ותבין למה אני מתכוון. אפשר לקחת אלמנטים מהמוזיקה הזאת ולהשתמש בהם, אבל, או נגיד שיר כמו ילדה סוכר, שהוא כן, יש בו, אם אתם מכירים, אז יש בו אלמנטים ים תיכוני, אבל זה לא, זה היפ-הופ, שלוקח אליו אלמנטים מכל מיני ז'אנרים אחרים. מה רצית אתה לשאול, חבר? מה התקופה הכי מאתגרת שהייתה לי ואיך צלחתי אותה?
לא חייב הקריירה, יכול להיות גם כילד, לא משנה.
קודם כל, החיים, ברוך השם, מספקים לנו תקופות מאתגרות, לא אחת ולא שתיים. זה לא נגמר. לכל גיל, לכל שלב בחיים יש תקופות מאתגרות משלו. מקצועית, היו תקופות שמאוד הצלחתי והיו תקופות שמאוד לא. אז כשאתה לא מצליח, ואתה לא מצליח לפרנס, אתה לא מביא הביתה את הכסף שאתה רוצה להביא, ואתה לא מצליח מבחינה אנשים, את המוזיקה שלך לא מגיעה לאנשים, זה קשה. אבל אני יכול גם להגיד שגם הצלחה היא מאתגרת. לשמור על עצמך בתוך הצלחה, זה לא פחות קשה, מאשר להתמודד עם כישלון. אז החיים הם דבר מאתגר. החיים מזמנים לנו מכשולים או מבחנים או אתגרים כל הזמן. וככה אדם... ככה אדם נבנה, ככה אדם נמדד, בעיני עצמו, לא בעיני אחרים, כי אחרים לא חשובים. וככה אתה לומד על עצמך, כשאתה מקבל אתגר, מה אתה עושה איתו? עכשיו אתה נשבר, אתה נופל, אתה קם, אתה עובר אותו, אתה בורח ממנו, מה אתה עושה? זה מה שחשוב. אז החיים מספקים גבוד מאתגרות לא מעט, זה בטוח.
יש לנו פה עוד קצת שאלות, מפלג המורה חיילת שלנו. מה זאת מוזיקה טובה בעיניך?
אין הגדרה ברורה למוזיקה טובה, יש מה שאני אוהב ומה שאני לא אוהב, מה שאני אוהב טוב בעיניי, מה שאני לא אוהב לא טוב בעיניי.
זה נכון, דרך אגב, אין באמת מי שיכול להגיד את זה, כי זה הכל בעצם בעיני המתבונן.
או באוזני המאזין.
אבל אני רוצה להמשיך רגע את מה שהשגרי שאל אותך, ולקשר את זה אלינו פה, כי אתה יודע, גיל התבגרות זה גיל קצה. והם חווים פה המון משברים והורמונים וחדשקונים ולא יודעת מה, וזה נראה לפעמים חשוך. יש לך איזשהו טיפ שאתה מחושב לעצמך כמתבגר, שאתה יכול להגיד, לתת אותו, לצלוח את התקופה הזאת בלי לחתוך את
עצמם? אני לא יכול להגיד שיש לי איזה טיפ ברור, אבל אני כן יכול להגיד דבר כזה. אני זוכר, הדבר שאני הכי זוכר מהגילאים האלה של תיכון או צבא, שאתה אומר, בונה, נגיד, שאתה מתגייס, אתה אומר, 3 שנים זה כאילו לייפטיים, זה המון, המון, המון זמן. וכשאתה מתבגר, אתה קולט שזה לא כל כך הרבה זמן, זה עובר ככה. וזה טס, החיים טסים. אז כל דבר קשה שאתה חווה בגיל 15, 16, 17, 18, whatever, הדבר שאתה הכי צריך לזכור זה שזה תכף עובר. ויבוא משהו אחר, כן? זה לא שפתאום הכל יהיה טוב. יבוא קשיים אחרים, אבל יבוא גם שמחות אחרות. וכל מה שאתה נראה לך כמו סוף העולם בגיל 16, הוא לא באמת סוף העולם, כי עוד שנייה הוא עובר. וזה כמו שאתה קם בוקר, יש לך חדשקון. ואתה חושב שכל מי שמסתכל עליך רואה רק את החדשקון. אבל האמת היא שזה לא נכון. רוב האנשים לא רואים אותו. לא רואים אותו, וגם אם רואים אותו, זה לא ממש, לא כזה עניין, אבל אתה מסתובב עם הרגשה, וואלה, כחדשקון הענק הזה, אני כולי חדשקון עם טיפה הילד ליד. לא, זה לא ככה, זה לא מה שזה נראה. ואת זה מה שצריך לזכור, אני חושב, בעיקר בגיל הזה, אבל גם זה, זה מילים שאתה יותר ככה להגיד אותם בגילים מאשר בגיל שלכם, כי אני מבין, אני חי, אני נמצא על הכדור הזה, נגיד, פי שלוש זמן ממה שאתם נמצאים. אתם בערך בני 16, נגיד, גיל ממוצע פה, אני פי שלוש. אז אתה מבין את זה בגיל יותר מבוגר, אבל זה לא משנה, כי גם, זה לא שאני יותר חכם, אני פשוט יותר מנוסה. אז הניסיון הזה מביא איתו הבנה של מה שנראה עכשיו נורא נורא גדול וחשוב, או עצוב נורא, או קשה נורא, בעצם עוד רגע זה לא יהיה כזה גדול ולא כזה חשוב ולא כזה עצוב.
יש לך כבר מתבגרים בבית?
כן.
באיזה גיל?
בן שלי הגדול הוא בן 16, יש אחד בן 14 ואחד בן 11.
וואו, זאת אומרת, אתה עכשיו בסי.
כן, כיף גדול.
זה רק בנים?
כן, שלושה בנים.
אז איך אתה מולם, ילד של אבא, כאבא, שלושה מתבגרים בנים, מישהו מהם בכלל מזכיר לך משהו ממך שהיית מתבגר, או שהם בכלל פרי סטייל, כל אחד משהו אחר?
קודם כל אחד הוא משהו אחר, ועדיין, כשאתה אבא, אז כל מה שאתה רואה בילדים, זה אתה רואה את עצמך כל הזמן. כשילד בן שלוש, אתה רואה את עצמך בן שלוש. כשילד בן עשר, אתה רואה את עצמך בן עשר, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא שהגיל משנה. ברגע שאתה נהיה הורה, אז אתה חווה את כל התהליך הגדילה, ההתבגרות שלך, מאז שאתה נולדת ועד היום, אתה חווה את זה מחדש.
אבל לפעמים אתה רואה מולך, ניסיון שלי, משהו שלא נראה כמו שהיה נראה כשאתה היית שם.
נו, אז מה?
אז שאלה איך אתה עם זה?
הילדים הם לא... כל ילד הוא עולם בפני עצמו, הוא לא חייב להיות, או צריך להיות
לא,
כמוני.
לא, אני מדברת בשעת קרייסס מתבגר, אז לא בכללי.
אומר, אז אני אומר, אבל כל ילד הוא אדם בפני עצמו, הוא משהו. אני כן יכול לזכור איך זה היה כשאני הייתי בן 16, כשאני מדבר עם הילד שלי שהוא בן 16, אז אני כן מבין את הסיטואציה עד כמה שאפשר, אבל עדיין יש דברים שאני לא יכול להבין, זה, וזה שלא, וזה בסדר. אני יכול להיות בתור אבא, אני יכול רק לתת תמיכה ואהבה, ולעבור איתו ביחד מה שצריך.
אני שואל אותך, כי יש הורים שמאוד קשה להם כשהילדים שלהם נורא נורא קטנים, ויש הורים שנורא קשה להם כשהילדים שלהם דווקא מתבגרים. איך אתה עם ההורות?
איך אני עם ההורות? בשלב הזה זה מרכז החיים שלי. הדבר הכי חשוב שאני אעשה בחיים שלי, אז יש רגעים שאתה אומר... אולי שילכו מהבית רגע, לאיזה שנה, ויעזבו אותי בשקט, אבל, וזה גם טבעי, אבל בסופו של דבר זה הדבר הכי חשוב שאני יכול לעשות בחיים, זה לגדל את הילדים שלי, זה להיות אבא. וזהו. זה, כן, זה לא קל, אבל זה מה שזה.
שאלה אחרונה, צ'יצ'ו אומר, שאלה אחרונה.
כן. מה השיר הכי אהוב עליי? השיר הבא שאני אכתוב.
יפה.
זו תשובה יפה.
זאת הייתה תשובה. רגע, אבל אני רוצה עוד שאלה, זה היה קצר. אפשר עוד אחת?
יש לי שאלה מאורי. היא שואלת, רגע, אם אחרי הצלחה של ילד של אבא, אם אתה לך נפילה נפשית, כי יש הרבה ציפיות מהשיר הזה?
אני לא יכול להגיד נפילה נפשית, אבל אני יכול להגיד, אמרתי זה גם קודם, אני אגיד את זה שוב פעם, להתמודד עם הצלחה, הרבה פעמים זה יותר קשה להתמודד עם כישלון. כי כשאתה מצליח והולך הדבר הבא, העניין הוא שיש לך מה להפסיד. אתה בן 16, אתה נכנס למשהו, או בן 20, או אפילו 25, אתה נכנס במשהו, אתה במרכאות מתאבד עליו, אין לך מה להפסיד. אבל פתאום כשיש לך, לא משנה, משפחה, הצלחה, כסף, whatever, לא משנה, כשיש לך משהו, יש לך מה להפסיד גם. וזה משנה את התפיסה שלך. אז צריך לדעת להיות מאוד זהיר עם זה, כי נגיד שאלו אותי, איך אתה לא רוצה לעשות עוד אחד, עוד שיר נורא מצליח כמו שיר כזה או שיר אחר, זה לא עובד ככה, אתה לא כותב שירים במטרה לעשות להיטים, אתה כותב שירים כי זה מה שבוער לך בלב לכתוב. אם זה מצליח, נהדר, אם זה לא מצליח, זה לא משנה, אני עדיין אכתוב עוד שירים. אז אני לא יכול להגיד נפילה נפשית, ממש לא, אבל אני כן יכול להגיד שזה כן יוצר, העסק הזה של ציפיות שמונח לך על הכתפיים, הוא כבד והוא שם. כן, אבל מודדים איתו. שאלת אותי קודם על תקופות מאתגרות, גם זה תקופה מאתגרת, וזה בא כשאני כבר בן, ילד גדול, כבר לא תיכוניסט, אז כאילו זה לא נגמר האתגרים, אף פעם, תמיד יש עוד. ואנחנו צריכים לקבל אותם עד כמה שאפשר, באהבה. כי ככה אנחנו גדלים, מלהתמודד עם דברים. אתה לא גדל מזה שאתה יושב לך בנחת על איזה פינה, ויושב בשקט ולא אכפת לך מכלום. ככה אתה לא גדל. אתה גדל כשאתה מתמודד עם דברים. ואז אתה לומד על עצמך, אתה לומד על העולם, אתה מתקדם, מתרחב. זה החיים.
מאמן.
מרשה לי? אמרת מקודם, סיפרת שנצ'י נצ' לא היה מחמיץ אף הופעה שלך, ובעצם היית סוג של השראה, והוא גם דיבר על זה. האם היה איזשהו אומן, כשאתה היית אז בן 17, לא משנה, אומן ישראלי, למרות שזה לא היה המוזיקה שאתם יצרתם, שכן היה בשבילך השראה?
יש הרבה אומנים שהיו בשבילי השראה, ואהבתי, אבל אני לא יכול להגיד...
ישראלי, אני מתכוון.
כן, כן, אז אני יכול להגיד שבתור בן 16, נגיד, אני אהבתי את משינה, שאז היו נהדרים, אהבתי את שלום חנוך, את אריק איינשטיין, את ידיגוב, אבל לא היה אומן, אהוד בנאי, אבל לא היה אומן שהייתי הולך, נגיד, להופעות שלו באופן קבוע, ואומר, זה ההשראה שלי, לא היה כזה. גם היום זה לא בדיוק ככה, למרות שהיום אני יכול לדבר על אומנים מחול שעשו את זה עבורי, נגיד, סתם לצורך העניין, בוב מרלי, הוא תמיד השראה בשבילי, הוא תמיד איזשהו סמן ימני לאיך כותבים שירים, איך מבצעים, איך נשארים נאמנים לעצמך, ויש עוד כמה כאלה, אבל הזדמנות.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה למוקי, מחיאות כפיים, אפשר לשמוע. איזה כיף שבאת אלינו.
תודה רבה שהזמנתם.
רדיו על הגל.
רדיו על הגל. וואו, אני צפה. אתה הורק אותי. חפשו אותנו רדיו.org.il